טוב, ערב טוב לכולם. פרשת השבוע, פרשת תצווה. פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. אז אחת השאלות ששואלים כולם זה מה פתאום נתקע לנו כאן באמצע השמן זית זך? דיברנו שבוע שעבר על כלי המשכן, והשבוע אנחנו נדבר על בגדי הכהונה, ולפני בגדי הכהונה פתאום מדברים איתנו על שמן זית. זה לכאורה לא לפי הסדר, כי השמן זית זה בסוף כשמוצאים להדליק את המנורה. בינתיים לא מדליקים את המנורה, בינתיים תכין את המקדש, תכין בגדי הכהונה, תכין את הכהנים, ואז אתה יכול להדליק את המנורה. אז מה העניין כאן שפתאום יש לנו שמן זית זך? אז הנקודה המעניינת כאן היא שבעצם, כמו שאמרנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המקדש זה לא איזה מין בניין של אבנים או אוהל עם יריות, זה בעצם המשכן שכל אחד ואחד מאיתנו בונה בתוך עצמו כדי שהשכינה תשכון בתוכו. ולכן עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ולא בתוכו, כי אחרת מקדש זה בזכה, זה יחיד, היה צריך להיות ושכנתי בתוכו. למה ברבים? כי הרעיון הוא שכל אחד ואחד מאיתנו יקדש את עצמו ויבנה את עצמו להיות משכן לשכינה הקדושה. וכמו שאמרנו, כל הפרטים ופרטי הפרטים בעצם נועדו לבנייה שלנו, לבנות את עצמנו ולדעת איך אנחנו צריכים להתנהג, ודיברנו על כמה מהדברים האלה בשבוע שעבר. והשבוע מכניסים לנו את השמן זית זך, ואת זה עושים לכאורה לא לפי הסדר, אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללמוד כאן, אז בואו נראה מה בעצם התורה מנסה ללמד אותנו בכך שהכניסה כאן בדיוק את השמן זית. אז מבדירים המפרשים שזה מופיע בדיוק לפני בחירת הכהנים והבגדים שלהם. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש, זאת אומרת, גם לפני העניין ועשית בגדי קודש, יש את הבחירה של הכהנים. לפני הבחירה של הכהנים אמרנו, פתאום יש לנו את השמן זית זך. עכשיו בוא נבין קודם כל מה זה שמן זית זך כתית למאור. אז מסבירים שהשמן זית זך כתית למאור, למנורה הקדושה, היה אפשר להשתמש רק בטיפה הראשונה של הזית. זאת אומרת, סוחטים את הזית, טיפה ראשונה, משתמשים, כל השאר אי אפשר להשתמש כבר. רק תדמיינו כמה זיתים היו צריכים בשביל להפיק שמן למנורה. עכשיו, למה? מה משנה כל כך עם איזה שמן זית ידליקו? ולמה דווקא שמן זית, דרך אגב? כי עם ישראל נמשלו לזית. מה הזית, העץ, כל השנה מלבלב. אין, העלים שלו לא נושרים, לא בחורף, לא בקיץ. והזית עצמו, כדי להוציא ממנו את השמן, צריך למעוך אותו. גם את היהודי, בשביל להוציא ממנו את הטוב, לפעמים צריך למעוך אותו, מה שנקרא. אבל יש עוד תכונה לשמן, שאתה לא יכול לערבב אותו בשום נוזל. כשאתה מערבב את השמן בתוך נוזל, מה קורה לו? הוא צף למעלה. ככה גם עם ישראל לא יכולים להתערבב בתוך האומות. אם הם מתערבבים, הם יצופו למעלה. אם בטוב, ואם לצערנו הרב ברע, וזה ראינו את היטלר, ימח שמו וזכרו, שעם ישראל התערבב והתבולל בין הגויים, הוא הלך והוציא אותם מתוך הגויים, אפילו דור שלישי או דור רביעי אפילו, גם אם הם לא היו יהודים על פי ההלכה. זאת אומרת שבכך דומים עם ישראל לזית, לשמן, ולעץ זית, ולכן דווקא בשמן זית מדליקים את המנורה. עכשיו, למה עם הטיפה הראשונה? מה כל כך נורא אם יעשו בטיפה השנייה או בטיפה השלישית? מה יקרה אסון אם השמן לא יהיה טהור לחלוטין? וגם כמה זה כל כך נורא, ודרך אגב, לכל הדברים האחרים היה אפשר להשתמש בשמן זית גם הטיפה הרביעית והחמישית. רק המנורה, רק הטיפה הראשונה. מכיוון שהמנורה היא בעצם האור של התורה. והיא גם מסמלת את החינוך, אור של התורה והאור של החינוך. כשהכהן מדליק את הנרות, זה כמו שאתה מדליק את הנר אצל הבן שלך, אצל התלמיד שלך. אתה צריך להעניק לו את היסוד הכי חזק והכי טהור שיכול להיות. ברגע שהיסודות הם לא טהורים, אז יש בעיה. ולכן, כאשר מדברים על המנורה ועל האור של המנורה, זה חייב לבוא מהטיפה הראשונה, כדי להדגיש לנו שטהרה וקדושה לא מחפפים. זה צריך להיות טהור ב-100%. לצערנו הרב, אנחנו יודעים ורואים את זה לאורך כל הדורות, שכאשר ניסו לחפף ולעגל פינות, זה הגיע לכל מיני מקומות ש עדיף שלא היה מגיע. לצערנו הרב, לפעמים זה נגמר בדברים ממש נוראים. סתם לדוגמה, רק אנחנו כולנו יכולים להסתכל ולראות את הנצרות. הנצרות היא בעצם יצאה ממה היהדות. היא נצאה מאותו אחד שבעצם פרש מהכלל והקים לעצמו איזה קט חדשה. ומזה התפתחה הנצרות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם מעגל פינות, יש בעיה. אותו דבר, תנועת הרפורמה. הרפורמה עם אותו דבר. עיגלו פינות, והתוצאה הייתה, סיפרתי לכם איזה פעם, שיש מה שנקרא טמפל אימנואל בניו יורק, שזה היה הבית כנסת הראשון של הרפורמים בארצות הברית, הכי גדול והכי מפואר שיכול להיות, והם רצו לפני כמה שנים לעשות, לא יודע, היה 100 שנה או כמה שהיה לבית הכנסת, אז הם רצו לעשות כאילו יום הולדת לבית הכנסת, לחגוג את המאה שנה של הבית הכנסת.
הילולה.
הילולה. אז הם חיפשו צאצאים של אלה מקימי הבית הכנסת. לא מצאו אפילו יהודי אחד. זאת אומרת, מכל אותם יהודים שהקימו את הבית הכנסת הרפורמי הזה, לא מצאו יהודי אחד, כולם התבוללו בתוך הגויים. זאת אומרת, ברגע שאתה, זה כמו שמספרים על החפץ חיים זצ"ל, שיום אחד הוא הגיע למקווה, והוא שאל את הבלן שם עם המים חמים. אמר לו, בטח חמים, רק עכשיו שפכתי דוד מלא של מים רותחים. אז הוא נכנס, המים קרים, שם באירופה זה לא קר זה קר, זה קור כלבים. אז הוא הולך, נוגע בדוד, הוא רואה, הדוד חם, אבל לא רותח. הוא אומר, תראו איזה לימוד עצום יש כאן. כאשר אתה מכניס למים קרים, מים פושרים או קצת חמים, הם קופאים על המקום, נבלעים בתוך המים. רק אם אתה מכניס מים רותחים, אז אתה מחמם את המים. עכשיו, גם אז, אם אתה לא נמצא במקור של הבעירה, במקור של האש של החום, החום הולך ומתמעט. זאת אומרת שמדברים על נרות, חום, אור, אם זה לא בא ממקור חם, רותח, טהור, אז כמובן שההשפעה הולכת וקטנה לאורך הדורות, ואת זה אנחנו יודעים ומכירים גם על עצמנו.
נכון.
כאשר אנחנו הקפדנו על דברים, אז הילדים גם הם הקפידו. אולי קצת פחות, אבל הקפידו. אבל אם אנחנו זלזלנו בהכל, אז הילדים כבר זרקו הכל. זה כמו שאני אף פעם לא אשכח, תמיד אני מספר את זה, שישבתי בית הכנסת וישב ידיד משמאלי, עם הבן שלו בתפילה, וכשנגמר התפילה הוא אומר לבן שלו, טוב, אפשר לסמן וי. עם גישה כזאת, אתה לא מחנך ילד לאהוב את התפילה, לאהוב את התורה, לאהוב את הדת, לאהוב את היהדות. עם גישה כזאת, אתה מחנך ילד שזה מטלה, שצריך לגמור איתה, ואז הילד גודל ואומר, מה אני צריך את זה בכלל? אבא שלי מסתכל על זה בתור מטלה, אני בכלל לא אעשה את זה.
Okay.
כי למה שאני אעשה את זה? בדיוק כמו שבעסקים, שבן אדם, תראו, בן אדם ממשיך בעסק של אבא שלו מתי שאבא שלו נהנה מהעסק, והנחיל את האהבה הזאת לבן שלו. אבל אם האבא חוזר הביתה כל יום בדיכאון, אוי, איזה עבודה, איזה עבודה, אז הבן ימשיך בעבודה הזאת? בחיים לא. זאת אומרת, שאנחנו רואים, נגיד, דור הבא שממשיך בעבודה של ההורים, בדרך כלל זה בגלל שההורים באמת אהבו את העבודה שלהם. כי אם הם לא היו אוהבים אותה, הילדים לא היו ממשיכים. עוד פעם, זה לא עומד תמיד, לפעמים יש דברים אחרים, אבל בגדול, ברור לנו שאם יש ברירה על הילד והוא רואה את האבא שסובל בעבודה שלו, הוא לא ילך לעבודה כזאת. יש סיפור ידוע על אחד שהוא היה עורך דין, משפחה של עורכי דין, ולפני החגים הוא תמיד היה עושה קייטרינג. היה לו אהבה, קייטרינג, למכור אוכל לחגים. במיוחד לפני פסח הוא היה עושה אוכל כשר למאדרים וזה, הוא אהב את זה. ויום אחד הוא ישב וחשב והחליט, רגע, מה אני בעצם עושה? ממה אני נהנה? אני לא רוצה להיות עורך דין. אני עורך דין כי אבא שלי עורך דין והסבא שלי עורך דין. אבל אני לא רוצה להיות כאן. אני נהנה מאוכל. אני נהנה להכין אוכל, לבשל, לעשות... מזה אני נהנה. אומר, פסח הוא מחכה לזה, כל השנה היה מחכה לזה. החליט לפתוח קייטרינג. אני לא זוכר את השם, אבל זה אחד הקייטרינגים הכי גדולים בארצות הברית הקשרים. וזה התחיל מזה, כי כשאתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה גם מצליח בזה. משתי בחינות. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כישרונות. וברגע שבן אדם מנצל את הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא הולך בדרך השם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרון בשביל מה? שתזרוק אותו או שתשתמש בו? תשתמש בו. אז אם יש אחד שהוא יש לו כישרון לבשל, יש אחד שיש לו כוח, יש אחד שיש לו שכל, יש אחד שהוא מוצלח להיות עורך דין, השני מוצלח להיות חיית. ברגע שהוא עושה את מה שהוא אוהב, זה נראה אחרת לגמרי. כשבן אדם נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות, זה אחרת. ולכן...
אז הוא בזמן שאול עקבי.
כן, לא, ולכן יש בעניין הזה גם שתי דברים. א', הבן אדם יותר ייהנה, הוא יעשה משהו שהוא אוהב. ודבר שני, הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה. הוא מקיים גם מצווה, חשוב להבין את זה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד כלים. בן אדם שמשתמש בכלים שלו בצורה נכונה ומנצל אותם בצורה טובה כמובן, הקדוש ברוך הוא מבסוט. אז גם הבן אדם מבסוט, גם הקדוש ברוך הוא מבסוט, כי זה הדרך שלך. וכאשר אנחנו מדברים על עניין של חינוך, על אחת כמה וכמה שצריך לתת את הכלים הנכונים, להנחיל אותם לדורות הבאים. ואת זה אי אפשר לעשות אם אנחנו לא נהנים מעבודת השם, אם אנחנו לא מאירים באור זך וטהור. ברגע שהרב, הוא, מבא, איך אומרים, התורה שלו עם מקורות לא טובים, ההשפעה תחלחל לתלמידים. ולכן אומרת התורה, שמן זית זך. למה שמה את זה כאן באמצע? כדי ללמדנו. שלפני שאתה, דיברנו על המשכן, דיברנו על הכלים למשכן, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על הכהנים. אז לפני שאנחנו מדברים על הכהנים, מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לדאוג שהכהנים יבואו ממקור של שמן זית זך קטית למאור. זאת אומרת שרק אם אנחנו לקחנו קודם כל והבנו שמי שהולך לכהן בכהונה הגדולה, הוא בא ממקור טוב, רק אז אפשר למנות אותו לכהן. לכן באה התורה ואומרת, קודם כל בוא נדבר, יקחו אליך שמן זי זך כדי לעלות נר תמיד, כי דרך אגב, ככה, רק ככה הנר ידלוק תמיד. אם אנחנו, כמו שאמרנו, אם אנחנו ניקח שמן לא מי יודע מה, אז הנר יעול לחבז, זה כמו בחנוכה, אתה לפעמים ננסה לדליק את הנר, והנר לא נדלק, לא נתפס, לא נתפס, לא נתפס. באוהל מועד, מחוץ לפרות שר על העדות, יערוך אותו אהרון, רצו, כי היה גם נס בנר המערבי, שהיה דולק כל הזמן, ורצו שיראו את הנס הזה, ולכן היו עושים את זה מחוץ לפרוכת. אהרון הוא בנם ערב את בוקר לפני השם, חוקת עולם דורותם, מעד בני ישראל. אתה, עכשיו, תשימו למה קורה עכשיו, אתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל.
בוא, תתחזק קצת.
מה זה מתוך בני ישראל? מה זה מתוך בני ישראל? למה, מאיפה הוא בא? אלא באה התורה להדגיש, כשאתה ממנה מנהיג בציבור, הוא צריך לבוא מתוך הציבור. מה הכוונה?
הוא צריך
לבוא מהציבור. נבחר ציבור, נבחר שהולך לשרת את הציבור, צריך לבוא מתוך הציבור. למה? כי אחרת הוא לא מבין אותם, ולא יודע איך לתקשר איתם. והוא חייב להיות, לא רק זה, גם מחזיק מעצמו יותר מדי, ברגע שהוא בא מהעם, מי שבא מהעם מכיר את העם, יודע את העם, יודע איך להסתדר עם העם, ולכן חשוב שהמנהיג יבוא מתוך העם. זה משל למה הדבר דומה, מספרים על שתי רבנים. זה צריך לקרות, שזה אנחנו לומדים את הפרשה.
בין צריך לבין רצוי ומצוי יש יותר.
נכון, אבל מה התפקיד שלנו? ללמוד ולנסות ליישם את זה בחיים שלנו, לא עוד פעם. אתה מנהיג את המשפחה שלך, אז תהיה מנהיג במשפחה שלך שקרוב לעם. אתה מנהיג את העבודה שלך, את העובדים שלך, תהיה, איך אומרים, תבין לליבם. זאת אומרת, זה לא רק המנהיג שיושב למעלה. זה כמו שמינו שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, בשביל מה צריכים כל כך הרבה? כי זה בדיוק העניין, כל אחד ואחד יש לו את הממלכה שלו. כשאנחנו מדברים כאן על נבחרי ציבור, נבחרי ציבור לצורך העניין זה גם אחד שמנהל את המשפחה שלו. וצריך לדעת איך לעשות את זה.
ההורים, אני מסתכל, אבא שלי למשל, העביר לי את הקטע איך, גם עם פועלים, גם עם עובדים,
נכון?
גם את זה
העביר. יפה, נו, זה מה שאמרנו לפני חצי דקה.
כן.
דיברנו, העניין ש...
עכשיו אני נזכר,
נכון? וזה בעצם מה שהתורה אומרת לנו. המנהיג צריך לבוא מתוך, שספרים על שתי רבנים, יש מדרש שאומר, שתי רבנים הלכו ברחוב, ואמרו אחד לשני, בוא נעבור על פתח של בית זונות, כדי שנעמוד בפיתוי. אומר לו השני, לא, למה? בוא נעבור ליד פתח של עבודה זרה, כדי שנעמוד בפיתוי. עכשיו תבינו, קודם כל, על איזה דור אנחנו מדברים. אצלנו דור עבודה זרה, זה לא מעניין אותנו בכלל, אבל בית זונות זה כבר משהו אחר. כאן זה היה בדיוק הפוך, זאת אומרת, הרבה יותר גרוע היה לעבור ליד בית עבודה זרה, זה כל כך היה מפתה, שתבינו כמה זה היה מפתה. עכשיו, שואלים, מה, תגיד, אתם מטומטמים? מה אתה מחפש לניסיונות מיותרים? אז אומרים שמה העניין כאן? העניין הוא כאן, שהם עומדים ודורשים, לפני ראש השנה, לפני יום כיפורים, לפני הקהל שלהם, ואומרים להם, תשמעו, צריך לחזור בתשובה, וצריך. הקהל מסתכל עליהם, אומר, תגידי, מה? הבן אדם הזה נמצא במגדל השן, לא מכיר את הרחוב, לא יודע מה זה הרחוב, מהבית הכנסת הולך הביתה, מהבית על הבית הכנסת, לומד תורה מהבוקר עד הערב, לא, אין לו שום מגע עם הרחוב.
נראה אותו עומד.
בדיוק, נראה אותם בפיתויים, הגיבור הגדול, אנחנו נמצאים, חיים ברחוב, מתעלים עם אנשים, עם הגויים, אנחנו עוברים ליד, סליחה, לביטוי בתי זונות, אנחנו עוברים ליד בתי עבודה זרה, אנחנו חיים בתוך הדבר הזה, בתוך הרחוב. אז הוא בא, הוא מדמר לנו, תשמעו, תעשו, ואל תעשו, וכן תעשו, בוא נראה אותו, אם היה במצב שלנו, איך היה מתנהג. זאת אומרת, ברגע שמנהיג, הוא נמצא מלמעלה יותר מדי, הוא לא יכול לתקשר עם העם, הוא לא יכול לדבר איתם, על דרשה של ימים נוראים, ספר להם איך להתנהג, כאשר הוא לא יודע אפילו על מה אנחנו מדברים. לכן אנחנו רואים דרך אגב, שבעניין של החזרה בתשובה, בדרך כלל מי המחזירים בתשובה הכי גדולים? אלה שחזרו בתשובה בעצמם. למה? כי הוא יודע איך לדבר איתך, הוא היה בסרט הזה. הוא יודע על מה מדובר.
אני שמעתי הרבה שיעורים שלו, גם הוא היה אצלנו, של יגאל כהן.
מכיר אותו, יושב על כיסא שלנו, ברוך השם. הוא לא היחידי, יש עוד פעם, למה? כי הם קודם כל מדברים בשפה של העם. עכשיו, בוא נבין כאן את הקטע. יש כאן את משה רבינו. בשביל מה צריך את הארון? משה רבינו עד עכשיו היה מתאים, מה שנקרא פרפקט. למה? משה רבינו הוא כאילו הונחת מלמעלה. הוא בעצם לא היה עם עם ישראל בתוך הגלות. הוא בא עם נשמה גדולה, הוא בא עם נשמה גדולה, הוא בא עם משליחות ענקית, ובאיזשהו מקום כרגע העם צריך עוד איזה סיוע, עוד איזשהו מנהיג שבא מתוכו, וזה אהרון. דרך אגב, משה רבינו, גם הוא אומר את זה. הוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, הוא אומר, שלח לה ביד תשלח. מה הוא מתכוון? שלח ממארון, אתה שולח אותי, אני בא ממחוץ. אהרון יושב שם איתם, הוא הרבה יותר מתאים ממני להיות מנהיג. אז הקדוש ברוך הוא מסביר לו, זה לא עובד ככה. אתה, ואנחנו דיברנו על זה, לא יחזור לדבר על זה, ואומר, ולא רק זה, אומר, תראה, אהרון אחיך רעך ושמח בלבו, אהרון גם ישמח על הג'וב שאתה קיבלת. אבל עכשיו מגיע היום התשלום על הוויכוח. אומר, אתה התווכחת, אמרת, לא מתאים, כן, מה זה? עכשיו תעביר את התפקיד של הכהונה לאהרון אחיך. ודרך אגב, אנחנו כבר מדברים על זה, לא יודע אם יצא לנו לדבר על זה, בפרשה שלנו לא מוזכר שמו של משה רבנו. בכלל, למרות שכל הפרשה עוסקת בו, ואתה 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 ואתה.
למה כבוד הרב לא נזכר פה?
כי הוא אמר, אנחנו נראה את זה בשבוע הבא, בתשובה, אנחנו נראה, הוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת, למה? בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הולך למחוק את כל עם ישראל. אמר, אתה מוחק, למחוק את עם ישראל. חטאו בחטא העגל, אחרי קבלת תורה אתה חוטא בחטא העגל. רצה למחוק את כולם, אמר לו משה רבינו, אם אתה מוחק אותם, תמחוק אותי. אז אומרים חז"ל, קללת צדיק, אפילו על תנאי מתקיים. התנאי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל, אבל להיות והוא אמר מה שהוא אמר, צריך להתקיים. אז מה עשה הקדוש? מחק אותו מפרשה אחת בתורה. כי 100 יום שמשה רבנו מופיע, עד לסוף ימיו, משה רבנו מוזכר בכל פרשה. חוץ מהפרשה שלנו. ואתה תצווה, כן. והמדהים הוא שהפרשה כל הזמן, ואתה ואתה, ומי זה ואתה? משה רבנו. אז כאן הוא נענש על הוויכוח שהיה לו עם הקדוש ברוך הוא, וכאן למה? כי הוא גם נותן את הכהונה למי? לארון. וגם נענש על זה שהוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת. ישנם עוד דברים מאוד מעניינים בקטע הזה, אבל להיום מה שאנחנו למדנו זה ששמן זית זך, זה הדבר הראשון. כשאנחנו רוצים להעביר מסר, תורה, מסר של התורה, מסר של היהדות, של האמונה, הוא צריך לבוא ממקור טהור. ורק אם הוא בא ממקור טהור, אז מביאים את, אז מופיע הבן אדם. אבל לפני זה, אם אתה לא בא ממקור טהור, אז יש לנו בעיה. שנזכה גם אנחנו כולנו, גם לינוק ממקורות טהורים, וגם להניק לדורות הבאים ממקורות טהורים.